התורה היא הדבר הכי חשוב שיש לנו. אנחנו אומרים על התורה, על דברי תורה, כי הם חיינו ואורך ימינו והם נהגי יומם ולילה. חז"ל מדמים את התורה כלפי עם ישראל כמו מים לדגים. כך מספרים חז"ל, שכשהייתה גזירה לימוד תורה, באו ואמרו אותו, בסדר, למה לכם למות? אל תלמדו תורה. אמרו חכמים, זה כמו שאומרים לדג, לצאת מהמים. תשמע, מסוכן במים. יש שם כל מיני דברים מסוכנים, תצא מהמים, תהיה על היבשה. למה לך למות? מה שהדג יודע, זה שאם הוא יוצא מהמים, הוא ודאי מת. אם הוא נשאר בתוך המים, יש סכנות. אולי הוא יצליח, אולי הוא לא יצליח. אבל בלי המים, אין. אין חיים לדג. כך ישראל בלי תורה, אין להם חיים. זה דבר בסיסי ויסודי. אנחנו צריכים כל הזמן תורה. אנחנו צריכים, מה פירוש אנחנו צריכים תורה? אנחנו צריכים תורה, ללמוד תורה, לא רק לקיים את המצוות שבתורה, אלא ללמוד תורה, להגיד בו יומם ולילה, יום יום, גם מצד הידע, וגם יותר מזה. מה זאת אומרת? מצד הידע, בא יהודי ואומר, אני רוצה להיות יהודי טוב, אני רוצה לעשות את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. כותב, לדוגמה, משנה ברורה בתחילת הלכות שבת, מי שלא לומד הלכות שבת, לומד הרבה, באופן תדיר, מתמיד, הלכות שבת, לא יכול להיות שהוא לא יחלל שבת. יהודי שלא לומד הלכות בוודאי יטעה בהלכה. יש כל כך הרבה הלכות בשבת, וכל כך הרבה דברים שצריך לעשות, וכל כך הרבה מקרים ומציאויות, ודברים שאנשים בכלל לא חושבים עליהם. שלא יכול להיות שיהודי יקיים שבת כהלכתה, אם הוא לא לומד הלכות שבת. הוא אומר, גדלתי בבית דתי, וראיתי איך מתנהגים, והתרגלתי. יפה מאוד, כל הכבוד לך. אבל גם אתה חייב ללמוד הלכות שבת. אז קודם כל, אנחנו חייבים ללמוד תורה, צריכים ללמוד תורה, הכרחי לנו ללמוד תורה מצד הידע. הידע הזה הוא בשבילנו האפשרות של הקיום, הקיום בצורה אמיתית. הקיום לא, כמו שאומרים היום, לחפף, לעשות כאילו, לעשות חלקית, אלא ללמוד בצורה יסודית. זה קודם כל. וכמו שצריך ללמוד הלכות, כך צריך ללמוד דברי אמונה. להבין, הרי חלק גדול מהתורה זה לא הלכה. כל חומש בראשית, אין בו הלכות. חלק גדול מהחומשים האחרים, הם לא דברי הלכה. כשהתורה אומרת לנו כל מיני דברים, ליראה את השם אלוקיך, או לאהבה את השם, זה לא בגדר הלכה מעשית שצריך לקיים. אלא אלה דברים שצריכים להבין בתור השקפת עולם, בתור גישה, בתור לימוד והבנה. זה גם כן חלק מהתורה. ולכן גם צריך ללמוד אמונה, וצריך ללמוד מוסר, וצריך ללמוד חומש, ונביאים, וכתובים. כל הדברים האלה צריכים ללמוד כדי שיהודי ידע. סתם, דוגמה פשוטה. איך יעלה על הדעת שיהודי נורמלי לא קרא אף פעם את התנך כולו? אתם מסתכלים עליי. כן, זה מה שקורה. היום גדל לו יהודי במסגרת שנקראת דתית, והוא סיים 12 שנות לימוד, והוא לא קרא אפילו פעם אחת את התנך כולו. לא יכול להיות דבר כזה. הספר הכי יסודי בעולם, עיתון קראת? קראת. פעם, פעמיים, יותר מזה. איזה ספר מעניין, יצא, אני יודע, קראת? קראת. את התנך, את דבר השם, לא קראת אפילו פעם אחת?
איך אפשר לקרוא אותו בפעם אחת?
איך אפשר, מה? לקרוא אותו בפעם אחת. מה זה בפעם אחת? פעם אחת לקרוא את התנך, מההתחלה ועד הסוף. ייקח לך שנה, שנתיים, שלוש שנים. תקרא את התנך, מההתחלה עד הסוף. אתה שואל איך, אתה מתכוון איך אפשר להבין אותו? להבין. אז קודם כל, אנחנו צריכים להבין שאנחנו לא מבינים. התנ"ך הוא דבר השם. בוודאי שאנחנו לא מבינים את כל המשמעות העמוקה של כל הדברים שכתובים שם. אפילו את הסיפורים, רק נדמה לנו שאנחנו מבינים, ואנחנו באמת לא מבינים אותם. אבל לקרוא אותו, איך אפשר לא לקרוא אותו? אז מה עושים כשקוראים? לוקחים, בדרך כלל חומה שיהודי שומע כל שבוע, פרשת שבוע, אם הוא חכם, אז הוא קורא גם עם רשי. הבעיה היא בדרך כלל נביאים וכתובים. הנביאים וכתובים, יש פירוש לכל נביאים וכתובים שקוראים לו מצודת דוד ומצודת ציון. הפירוש הזה הוא דבר נפלא שעשה אחד מגדולי ישראל. הוא הלך ולמד בעצמו את דברי חז"ל ואת כל המפרשים שקדמו לו, והוא כתב פירוש בסיסי. במצודת ציון הוא מסביר את כל המילים הקשות, ובמצודת דוד הוא כותב את פירוש הפסוק מתחילתו עד סופו. כל שאר המפרשים כותבים שיש דבר קשה, אז יכול להיות שבשבילם המובן היה פשוט, ואנחנו לא מבינים אותו. מצודת דוד כותב את הכל. כל פסוק ופסוק יש לו פירוש. יהודי לוקח ספר נביאים, כתובים עם מצודת דוד ומצודת ציון, קורא פסוק, קורא את הפירוש. יש פסוקים בחלקים הסיפוריים שמובנים מאליהם, לא חייבים לקרוא את הפירוש על כל פסוק אם זה מובן. אבל היהודי הזה גם צריך לדעת שאחרי שהוא קרא את כל התנ"ך, הוא לא מבין כלום. לא, אני לא מבין. אבל את דבר השם לפחות קראתי. קיבלתי מתנה כזאת, דבר השם מהקדוש ברוך הוא, דברי נביאים, דברי רוח הקודש. אני לא אקרא את זה פעם אחת בחיים? לפחות? בסדר? עניתי לשאלה? למה ככה? מה הבעיה? ודאי שזה לוקח זמן. הרבה דברים לוקחים זמן. צריך להשקיע זמן בדברים החשובים בחיים. עכשיו, אם תשאל אותי, אני לא יודע הלכות. יש יהודי שאומר, אני גדלתי לא בבית דתי, לא ראיתי איך מקיימים, אני לא יודע כלום. האם ללמוד עכשיו תנ"ך או ללמוד על הלכות? אני אגיד לו, קודם כל תלמד הלכות, שתדע מה לעשות. אחר כך, יהיה לך יותר זמן, תלמד גם תנ"ך. אבל לוותר על, על, על זה שיהודי יקרא את התנ"ך פעם בחיים? ובשביל מה יש לנו זמן בכלל? יש על זה כל מיני משלים בדברי קדמונים, בזמן שהיו מלאכים זה היה יותר בולט. גם היום, תאר לעצמך פתאום דופק דבר בדלת שלך, מכתב רשום. מה זה מכתב רשום? מעטפה, אבק כזאת. טוב, אתה חותם, מסתכל על המעטפה, חותמת בית נשיא המדינה. מה אתה אומר? אין לי זמן עכשיו, שים את זה בצד. כשיהיה לי זמן אני אפתח. כך אתה אומר? מה פתאום? נשיא המדינה שלח לי משהו. מכתב בשום, אני לא אפתח את זה? אני פותח, רואה ככה פתק קטן בכתב יד, לכבוד האדון כך וכך, רציתי בבקשה שתקרא את מה שכתוב פה. חתום נשיא המדינה, אישית. יש שם חבילה של 50 עמודים, 100 עמודים. אתה שם את זה בצד כשיהיה לך זמן? נו, מה אתה אומר? אם הוא שלח לך, לא אם אתה תשלח לו. על מה אנחנו מדברים? אתה תשים את זה בצד?
לא, לא.
לא, ודאי שלא. מה, נשיא המדינה שלח לי אישית, נתן לי משהו לקרוא. אני אגיד, אין לי זמן, אני עסוק. צריך לאכול, צריך לישון, צריך לעבוד, צריך ללמוד, צריך כל מיני דברים. אין סיכוי. אתה תמצא זמן ותקרא את זה. אז התנ"ך הוא קצת יותר מ-50 או 100 עמודים, אבל גם הקדוש ברוך הוא קצת יותר מנשיא המדינה. נכון? מסכימים איתי. צריך למצוא זמן. אנחנו נדבר על זה עוד בהמשך, על מה זה למצוא זמן לדברים האלה. אבל אמרתי שיש שני צדדים לתורה. יש צד לתורה של ידע, ויש צד לתורה שהוא יותר מידע. יש מי שעוסק בפרקי אבות בשבתות האלה, דבר מאוד חיובי ומאוד טוב, מנהג ישראל שלומדים פרקי אבות. אז יש בסוף פרקי אבות, יש סיפור. אמר רבי יוסי בן קיסמה, פעם אחת הייתי מהלך בדרך, הוא היה תלמיד חכם, הוא פגע בי אדם אחד ונתן לי שלום והחזרתי לו שלום. אמר לי, רבי, מאיזה מקום אתה? איפה אתה גר? אמרתי לו, מעיר גדולה של חכמים ושל סופרים אני. אמר לי, רבי, רצונך שתדור עמנו במקומנו, אנחנו רוצים תלמיד חכם אצלנו, ואני אתן לך 1,000 דינרי זהב ואבנים טובות ומרגליות. אמרתי לו, אם אתה נותן לי כל כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות שבעולם, איני דר אלא במקום תורה. אני לא מוכן לגור במקום שאין תורה. אתה אומר לי, אתה פונה אליי כי אצלכם אין תורה. מה זה? אין תורה? איך אפשר להיות בכלל במקום כזה? כן? טוב, לפעמים יש שליחויות מיוחדות וכדומה, אבל אדם צריך לגור במקום תורה. מה זה לגור במקום תורה? זה רק ללמוד תורה? לא. לגור במקום תורה, פירוש הדבר, שיהודי נמצא באווירה של תורה. בקשר לתורה. יהודי אפילו שיושב בבית המדרש ולומד עוד פעם דברים שהוא כבר למד אותם. יושב, לומד פרשת שבוע. זה מוסיף לו בקשר לתורה, בקשר לקדוש ברוך הוא, בקשר לדברים טובים של התנהגות, של מוסר, של העולם של התורה. זה דבר מאוד חשוב. דבר מאוד יסודי בכל המציאות של האדם. זה הרבה מעבר למציאות של ידע. ידע, בסדר. או שאני יודע, או שאני לא יודע. אומר הרמב״ם, בהלכות דעות, פרק שישי, דרך בריאתו של האדם, הטבע של האדם, להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר רעיו וחבריו נוהג כמנהג אנשי מדינתו. הסביבה משפיעה על האדם. לפיכך צריך אדם להתחבר לצדיקים ולשב אצל החכמים תמיד כדי שילמד ממעשיהם ויתרחק מן הרשעים הולכים בחושך כדי שלא ילמד ממעשיהם. מצוות עשה להידבק בחכמים ותלמידיהם כדי ללמוד ממעשיהם, מצוות עשה, מצווה מהתורה, שנאמר ובו תדבק וכי אפשר לאדם להידבק בשכינה, אלא כך אמרו חכמים בפירוש מצווה זו, להידבק בחכמים ותלמידיהם. כמובן, מה זה להידבק בתלמידי חכמים? מביא פה את דברי חז"ל, ואמרו הווה מתאבק באפר רגליהם ושותה בצמא את דבריהם. זה ללמוד תורה אצלם. כל לימוד תורה, גם אם אדם לומד לבד, זה מקשר אותו לאווירה של תורה. אדם שומע שיעור, ודאי שעוד יותר זה מקשר אותו. אדם לומד עם חבותה ושומע שיעורים ולומד לבד, הוא נמצא באווירה של תורה. זה דבר מאוד חשוב ומאוד יסודי. ועכשיו אנחנו צריכים לברר עניין עקרוני. אנחנו באים פה ללמוד תורה. באים למכון מאיר, מי שבא לישיבה, לכל מקום שהוא. בדרך כלל היום, לצערנו, המצב בעם ישראל הוא כזה, שרובנו לא גדלנו באווירה כזאת בבית, שלומדים כל הזמן תורה. גדלנו באווירה כזאת, שטוב, בבית ספר היה שיעור במתמטיקה, והיה שיעור בחומש. מי שגדל בחברה דתית, מי שגדל בחברה לא דתית, אז טוב, גם את זה אולי אין לו. פה ושם שמע אולי דברי תורה. מגיעים למקום כמו מכון מאיר. ובשביל הרבה מכם, לא צריכים את כל מה שאני אמרתי עד עכשיו של החשיבות של התורה. אתם מרגישים את זה. איזה תענוג. להיות בעולם של תורה, להיות כל היום באווירה של תורה, לשבת בבית המדרש ולשמוע שיעורים וליהנות מהדברים האלה ולהתגדל איתם. זה בדיוק מה שאני רוצה. אני כל כך רוצה, שהייתי רוצה עכשיו כל החיים לעשות רק את הדבר הזה. וכך אומרים לי כל הזמן בחורים, וברוך השם זה דבר נפלא, זה הרגשה מאוד טובה. יהודי מרגיש את הכי הם חיינו ואורך ימינו. יהודי מרגיש שזה החיים שלי. אם זה החיים שלי, אני לא רוצה לעשות שום דבר אחר. כך באמת צריך להיות. צריך לצלול לתוך התורה, להיכנס לתוך המציאות הזאת, ולרצות לא לצאת אף פעם. ואז יהודי יושב ולומד יום שלם, שעות על גבי שעות, לא חושב בכלל על דברים אחרים. איך היה אומרים בשם הנציב מבלוז'ין, ראש הישיבה של הישיבה הגדולה שהייתה באירופה. פעם שאלו אותו, מה עושים הבחורים בישיבה? אז הוא אמר, ראה כנראה מי השואל, אמר, הם אוכלים וישנים וזהו. מה? בחורים, בישיבה, מה הם עושים? הוא אומר, כן, כל שעה הזמן הם לומדים תורה. הוא אומר, יהודי לומד תורה כל הזמן, אין לו זמן לשום דבר אחר בעולם. לאכול, טוב, מוכרחים לאכול. לישון, מוכרחים לישון. חוץ מזה, הוא כל הזמן רק לומד תורה. זה נפלא. דבר שלא כל כך רגילים אלא במסגרות אחרות. סיפרו לי סיפור מעניין, שרפאל איתן, רפול, זיכרונו לברכה, היה אלוף פיקוד צפון, אז היה לו קשר מאוד חזק עם ישיבת ההסדר שם. ויום אחד הוא בא לראשי הישיבה, ואמר להם, תראו, יש פה דבר שהוא לא יעיל. רפול היה מאוד טוב, מאוד חשוב לו לא לבזבז כספים של הצבא וכדומה. אתם יחידה, אז כל ההסדרניקים היו בשריון. אתם יחידה של שריונאים, ויש לנו ברמת הגולן מחסנים של טנקים, שמחכים בדיוק בשביל החבר שלכם. אלא מה? למחסנים האלה צריכים לעשות תחזוקה, צריכים לתחזק את הטנקים. ואנחנו מגייסים חיילים למילואים כדי לתחזק את הטנקים. זה לא הגיוני. דבר הכי הגיוני, שהחבר שלכם, שהטנקים האלה שלהם, הם יתחזקו את הטנקים. כך כל חייל מתחזיק את הטנק שלו. הוא מכיר את הטנק, הוא עובד איתו, הוא מטפל בו, זה הדבר הכי טוב. אמרו לו ראשי הישיבה, באמת רעיון מצוין. טוב, בואו נבצע. יש לנו רק שאלה אחת, מתי הם יעשו את זה? כך אמרו ראשי הישיבה לרפול. אז רפול הסתכל להם, מה זה מתי יעשו את זה? בשעות אחרי הלימודים. לקח להם הרבה זמן להסביר לו שבישיבה אין דבר כזה שעות אחרי הלימודים. בקורסים הכי קשים באוניברסיטה, אז נכון, יכול להיות שבן אדם עמוס, למה הוא עמוס? כי הוא לומד עד שעה מאוחרת, ואז יש לו שיעורי בית והכנה למבחן. אבל יש לו שעות אחרי הלימודים. אז אם יורידו לו קצת עומס, אז יהיה לו זמן שם אחרי הלימודים. אבל בישיבה אין מושג כזה שעות אחרי הלימודים, אין שיעורי בית, מה שיעורי בית? כל הזמן בן אדם לומד, כשהוא לא לומד, זה בגלל שהוא אחרי אוכל, לא בגלל שהוא ישב. אני זוכר שקדנים, כשלמדתי רכז הרב, היו שקדנים שגם בזמן האוכל הם היו לומדים. היו לוקחים איתם ספר, לא בטוח שזה הכי בריא מצד האוכל, אבל כך הם היו עושים. היו לוקחים איתם ספר ותוך כדי האכילה הם היו ממשיכים ללמוד. פלא שהם עוד לא המשיכו ללמוד בזמן שהם ישנו. אז הדבר הזה הוא דבר מאוד אמיתי. אבל מה? זה דבר טוב ויפה שבא בחור ואומר, אני עכשיו נכנס ללמוד. מצוין. תלמד שנה, שנתיים, חמש שנים. מה קורה אחר כך? אחר כך גם הבחור בא ואומר, אני התחתנתי, אני רוצה להמשיך ללמוד. יפה. אני אצא לעבודה? אני אפסיק ללמוד? אני רוצה עוד ללמוד. עוד 5 שנים, עוד 10 שנים, עוד 50 שנה, עד 120 אני רוצה רק ללמוד. כאן כבר יש בעיה. לא שאני המצאתי שיש פה בעיה, אלא באמת, כתוב בשולחן ערוך שיש פה בעיה. בשולחן ערוך יש הלכה שלא כל כך מתייחסים אליה, היא ככה באמצע. יש הלכות תפילה, הלכות בית הכנסת, אחר כך יש הלכות סעודה, נטילת ידיים. באמצע יש שני סימנים בשולחן ערוך. שולחן ערוך אורח חיים, סימן קנ"ה, קנ"ו. נתחיל מהשני, סימן קנ"ו. סימן קנ"ו כתוב, אחר כך, אחרי התפילה ואחרי מה שיש בסימן קנ"ה, ילך לעסקיו. דכל תורה שאין עמה מלאכה, סופה בטלה וגוררת אבון. כי העוני יעביבנו על דעת קונו. אומר השולחן ערוך, לא ייתכן שאדם לא יעבוד. זה לא בריא. ומכל מקום לא יעשה מלאכתו עיקר, אלא הרי ותורתו קבע, וזה וזה יתקיים בידו. כלומר, האדם צריך לדעת מה עיקר היום. עיקר היום זה זמן הלימוד. כמה הוא לומד, הוא צריך להתפנס, נכון? יכול להיות שהוא עובד 8 שעות, ולומד 2-3 שעות, שידע שהשעתיים האלה זה עיקר היום. אבל הוא צריך לעבוד. למה צריך לעבוד? שולחן ערוך פה מקצר. חז"ל מעריכים בעניין הזה מאוד. חז"ל אומרים שגדולה מלאכה. מלאכה זה עניין מאוד מאוד אמיתי. יש על זה פרק, כמעט פרק שלם, בספר אבות רבי נתן, שזה הרחבה של חז"ל על מסכת אבות. שחז"ל אומרים מלאכה זה דבר מאוד חשוב. מביאים על זה פסוקים ודברי תורה. עד כדי כך, שאומרים חז"ל, תארו לעצמכם, שיש אדם שאין לו מה לעשות. מה זה אין לו מה לעשות? אני לא מדבר על בן אדם מובטל. בן אדם מובטל צריך למצוא כסף, צריך אוכל. אלא אין לו מה לעשות, כנראה שהכוונה היא שם, אחד ירש מאבא שלו 1,000,000 שקל, וזהו, הוא יכול לשבת. אומרים חז"ל, מה, שישב בטל? לא. שילך ויחפש, ייקח מגרש ריק, יתחיל לחרוש, לזרוע, יעשה משהו בו. אומר הרב קוק בספר אורות, זה נקרא להוציא את העולם ממצב לא מתוקן למצב מתוקן. מצב, דבר מאוד מאוד יסודי, שבן אדם צריך לדעת את הערך של התיקון. מה זה מלאכה? מה אדם עושה כשעושה מלאכה? הוא מתקן משהו. זה מתקן נעליים. וזה מתקן אינסטלציה, זה מתקן במחשבים, במדע, בכלכלה, וזה פותח חנות ומביא לאנשים אוכל או בגדים או משהו כזה. הוא מתקן משהו בעולם. זה דבר מאוד חשוב. אנחנו מרגישים שיש חשיבות כזאת בתיקון. כל אחד מרגיש את זה. קוראים לזה בפסוק, יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך. כשאדם עושה בעצמו, בונה בעצמו, מכין דברים בעצמו, ויוצר בעצמו דברים, אז הוא מרגיש עם זה טוב. הוא מרגיש שהוא עשה כאן משהו שיש בו חשיבות, שנותן לו סיפוק. זה בונה את החיים שלו. אומר הרב קוק בספר אורות בעמוד סמך זין, כל תנועה שמצלת, מצילה איזה חלק מן ההוויה, מן שליטת התוהו, מזה שיהיה בלגן, הוא מסדר, מתקן, דבר גדול וכללי יש כאן. אדם צריך עבודה. זה מה שמתכוון השולחן ערוך, שכל תורה שאין עם המלאכה, סופה בטלה וגוררת אבון, כי העוני יעבירנו על דעת קונו. מה זה יעבירנו על דעת קונו? יש שני מצבים. יש מצב שחס וחלילה בן אדם כזה עני שאין לו אוכל, אז באמת הוא לא יכול לעבוד את השם, הוא רעב, והוא חס וחלילה לא ללכת ולגנוב. אבל יש דבר יותר עדין, וזה שהאדם מרגיש שהוא משועמם, הוא מרגיש חוסר סיפוק, הוא מרגיש שהוא לא עושה משהו בעולם. יהודי יושב כל הזמן, יביאו לו כסף, הוא יושב כל הזמן וילמד. רק אנשים מיוחדים מאוד מסוגלים לעשות דבר כזה. אנשים אחרים יגישו שהם לא פועלים, הם לא מפתחים את האישיות שלהם. יש בודדים בודדים שמגיעים לרמות גבוהות בדברי תורה שאנחנו אומרים להם, אדרבה, אתה תשב ותלמד. הציבור ידאג לך. כי זה בן אדם שהתיקון שלו בעולם הוא התיקון של דברי תורה. הוא התפקיד הרוחני. טוב, כמובן, יש מחנכים ויש רבנים, הם ודאי מתקנים דברים. מה, לא צריכים מחנכים? אם צריך מורה למתמטיקה פי כמה וכמה, צריך מורה לדברי תורה. צריך מורים, וצריך רבנים, וצריך ראשי ישיבות. זה ודאי מלאכה. זה ודאי דבר שיש בו תיקון. התיקון הרוחני הוא לא פחות חשוב מהתיקון הגשמי, הוא הרבה יותר חשוב. אבל יהודי שיושב ורק לומד לעצמו, הוא לא עוסק בתיקון העולם. לכן אומר השולחן ערוך כלל בסיסי מאוד. תורה צריכה עימה מלאכה. עכשיו כמובן צריך לשים לב. אנחנו מדברים אחרי שיהודי ישב כמה שנים בישיבה. הכין לעצמו את הבסיס לחיים. למד הלכות ותיקן מידות ולמד ענייני אמונה. וספג את האווירה של תורה כך שהוא יוצא החוצה עם מטען. לא סתם יוצא החוצה לעולם. אחר כך היהודי הזה שואל אותנו, מה אני צריך לעשות? אני כל כך רוצה להמשיך ללמוד. אנחנו אומרים לו, כל הכבוד שאתה רוצה להמשיך ללמוד. זה הרגשה טובה ובריאה ויפה. אבל עכשיו אתה צריך ללמוד שיש עוד משהו בעולם. וזה תיקון העולם, זה המלאכה. אתה צריך לפתח את הצד הזה אצלך. זה לא יהיה קל בהתחלה. הוא יצא החוצה. בית המדרש הכל נחמד, כל אחד מתחשב בשני ו... תשאיר, אני יודע, תפיל בטעות איזה 10 אגורות, כולם יחפשו מי בין 10 אגורות. תצא החוצה, כולם ינסו, פתאום ידרכו עליך ויחטפו ממך ומרפיקים וזה דוחף לפה וזה דוחף לשם. אתה לא, יש חברות נחמדות, אבל זה עלול לקרות. בן אדם יוצא החוצה, הוא מרגיש שהעולם התפוצץ לו לרסיסים. פתאום הכל לא נחמד, הכל היה כל כך טוב, הוא היה בגן עדן, גירשנו אותו מגן עדן. נכון, אבל הוא חייב לצאת מהגן עדן הזה. כי אם הוא לא יצא, זה לא יהיה טוב, לא בשבילו ולא בשביל העולם. הוא צריך לצאת ולעסוק בעבודה מעשית. איזה עבודה מעשית? טוב, זה עניין אישי. יש אחד שיודע, אני מתאים להיות, לא יודע מה, טכנאי מחשבים, אבל מאוד שכיח היום. מישהו אחר מתאים לו לפתוח חנות, מישהו מתאים לו להיות חקלאי, מישהו מתאים לו להיות כלכלן. מי שלא יודע, טוב, יש ייעוץ מקצועי, צריך לחפש את הדבר שהוא מסוגל לעשות אותו בצורה טובה. יבוא בן אדם ויגיד, לא, אני רוצה דווקא להמשיך לעסוק בתורה, אני רוצה להיות מורה. האם אתה מתאים להיות מורה? להיות מורה זה מקצוע מאוד קשה. לא יודע אם יש פה מורים בתוך הציבור ששומע את השיעור הזה, אבל אני יכול להגיד לכם, גם מניסיון שלי וגם מניסיון של תלמידים שלי ושל חברים שלי, צריך התאמה גדולה מאוד כדי להיות מורה. מתוך הרבה מאוד בחורים שלומדים במכון מאיר, יש מיעוט קטן מאוד שמתאים להיות מורה. רובם לא מתאימים. זה מקצוע ייחודי, מקצוע שצריך לזה כישרון מאוד מאוד מיוחד. ומורה למה? מורה למתמטיקה? לא, אני רוצה לעסוק בדברי תורה. מורה לדברי תורה במה? ביסודי? לא, לא מתאים לילדים קטנים. בתיכון? יותר טוב. מה עם המשמעת? מה עם החבר'ה בתיכון יודעים להשתולל? מעל התיכון? מי אומר שיש לך את הרמה ללמד מעל התיכון? לא פשוט להיות מורה. לכן הרבה פעמים בתלמידים מהמכון באים ואומרים אנחנו רוצים להיות מורים, זהירות, תבדוק היטב שאתה מתאים, תבדוק לאיזה גיל אתה מתאים, לאיזה רמה אתה מתאים. הרבה יותר פשוט לעשות בתחום אחר, כל אחד עם התחום שמתאים לו. בא מישהו אחר ואומר לא, עזוב אותי, אני לא רוצה לא להיות מורה ולא להיות חקלאי, לא להיות רואה חשבון. למה לא להיות רואה חשבון? יש פה תלמיד חכם שנותן שיעור בגמרא, שהיה כל השנים רואה חשבון, נדמה לי. רואה חשבון, מנהל חשבונות, התפרנס ולמד תורה. לא, אני רוצה להיות רב. זה צריך שתלמיד יתייעץ עם הרבנים שלו, ויראה אם באמת יש לו את היכולת הזאת להתקדם בדברי תורה. להיות רב זה אחריות מאוד גדולה. צריך לדעת הרבה דברי תורה. לא תמיד אדם נמצא במצב שהוא יכול לקחת על הכתפיים שלו את האחריות שלו. יכול להיות שהרבנים שלו יגידו לו, שמע, אם אתה תנסה, יש ביטוי כזה בחז"ל, תפסת מרובה, לא תפסת. ניסית לטפס גבוה מדי, אתה לא תצליח. אנחנו רוצים שבן אדם יצליח. אנחנו רוצים שבן אדם יהיו לו חיים טובים. אנחנו לא רוצים שבן אדם ינסה לטפס גבוה, יהיה בטוח שהוא הולך להיות רע, ובסוף יהיה מאוכזב כל החיים שהוא לא הצליח. זה מאוד לא בריא. לכן באופן פשוט, לרוב רובם של האנשים, כולל תלמידים במכון מאיר ובמקומות אחרים, כל תורה שאין עמה מלאכה זה דבר כפשוטו. כל תורה שאין עמה מלאכה, אדם צריך לעבוד, למצוא עבודה, ממשיך השולחן ערוך, יישא וייתן באמונה עבודה שהוא יכול לעסוק בה בישרות, במוסר, שהוא לא צריך לרמות אנשים, הוא לא צריך, אני יודע מה, להיות איזה עורך דין כזה שבא ומחפש בדיוק איך לשקר כדי לשחרר ולזכות את הקליינט שלו, את הלקוח שלו. זה המצב הפשוט. יש בודדים שהרבנים שלהם יגידו להם, אתה צריך להמשיך ללמוד דברי תורה. היה פעם תלמיד במכון מאיר, היה יום הורים, באו ההורים שלו, אמרו לי, תגיד לי, מה יהיה עם הבן שלנו? מה יהיה? הוא צריך מקצוע. הסתכלתי אליהם, אמרתי להם, גם להיות רב זה מקצוע. זה היה לפני איזה 5 שנים, היהודי הזה עדיין לומד, לא במכון מאיר, הוא לומד בישיבה גבוהה וצינית היום, ברוך השם, הוא יושב ולומד, ויש לו יכולת ללמוד. זה מקרה יוצא מן הכלל. לאחרים שואלים, מה עם מקצוע? אנחנו אומרים להם, כן, אנחנו מסכימים. הבן שלכם ילמד עוד קצת במכון מאיר. קצת, 2-3, כן, כמה שהוא צריך. אחר כך, אם אין לו מקצוע, אנחנו נעודד אותו ללכת ללמוד מקצוע. כך צריך להיות. כך אנחנו מכוונים, וכך כל הרבנים פה באמת מעודדים את התלמידים לעשות. אז זה נקרא תורה ומלאכה. והבודדים המיוחדים, שיש להם כישרון מיוחד לדברי תורה, הם גם עוסקים במלאכה. איזה מלאכה? הם מלמדים, הם רבנים. מישהו יבוא ויגיד, אני לא רוצה להיות רב, אני רק רוצה ללמוד, אשתי תפרנס אותי. קודם נראה אם אשתך בכלל מסוגלת, עם ילדים וכדומה. אנחנו לא מדברים על שנה, שנתיים, אחרי שבן אדם מתחתן, שאשתו תעבוד קצת כדי לעזור לפרנסה. אנחנו מדברים עד 120. זה תלמידי חכמים מאוד מיוחדים, יוצאים מן הכלל, אפילו בין הרבנים. רוב הרבנים מתפרנסים. יש להם איזשהו דבר, זה כפי שאמרתי, זה מלמד, זה פוסק, וזה, מקבלים מזכורת. מקרים מאוד מאוד יוצאים מן הכלל שיהודי יושב ולומד כל החיים שלו, ומקבל איזו תמיכה, או שאשתו עובדת, או משהו כזה, זה דבר לא מקובל. צריך להיות אדם כזה מיוחד בשביל דבר כזה, שכולם יראו שהאדם הזה הוא באמת יוצא מן הכלל. כן. מבחינת ההלכה יש ביטוי של הרמב״ם, שהרמב״ם אומר שלא לקחת כסף על זה שבן אדם לומד. אבל יש דיון בדברי הרמב״ם. יש אומרים שאם אנשים נותנים את הכסף הזה ברצון, ולא שהתלמיד חכם מבקש, אז מותר לקחת. בוודאי שאם האדם מכין את עצמו לרבנות, והוא מקבל כסף כדי לשבת וללמוד בינתיים, זה ודאי שמותר לו לקבל כסף. לא, אם הוא דורש, מה פתאום דורש? איזה זכות יש לו לדרוש מאשתו שיתפרנס אותו? אמרתי, אם מדובר בכמה שנים, כמו שאם הבן אדם הזה היה הולך ללמוד רפואה באוניברסיטה, היה אומר, בינתיים אני לא מרוויח כסף, אשתי תעבוד עד שאני אגמור את הלימודים, כשאני אגמור את הלימודים אני אכנס לעבודה. אז כך יכול אדם להגיד, אני בינתיים לומד בישיבה, אשתי בינתיים היא עובדת, אחרי שאני אצא החוצה ואני אקבל עבודה, אז אני אעבוד. טוב, כמובן, צריך לבדוק את הפרטים. לפעמים האישה לא מסוגלת לעמוד בזה, אפילו אם היא רוצה. ודאי שצריך מאוד להתחשב ומאוד להיזהר ולא לפגוע חס וחלילה באישה. אתה צודק בזה 100%. כן, אדם מתחייב לפרנס את אשתו. רק אם אשתו מסוגלת ובזמן, לזמן מוגבל, היא באה ואומרת, טוב, אני בינתיים לוקחת את הפרנסה על הכתפיים. אבל ברור שבאמת מצד הדין אדם חייב לפרנס את אשתו, נכון? נכון מאוד מה שמעת. מי עוד רוצה לשאול? אתה פה עוד איזה שאלה. כן.
ציבורים שלמים
שחיים
באופן כזה
שהוא לומד ומפרנס. לא. זה תפיסת עולם. לא. סליחה. סליחה שאני סותר את דבריך, אבל אין דבר כזה שציבורים שלמים חיים בצורה כזאת שאדם לומד ואישה מפרנסת. יש, קודם כל, במשך דורות בעם ישראל, הדבר הזה לא היה כמעט קיים. זה היה בלתי אפשרי גם. חוץ, ממש כפי שאמרתי, ממקרים מאוד מאוד מיוחדים יוצאים מן הכלל שאישה הייתה לה מסירות נפש מאוד גדולה, ידעה שיש לה כזה עוצר בבית שהיא מוכנה לעשות את הכל כדי שבעלה רק יושב וילמד. אבל זה מקרים באמת ייחודיים יוצאים מן הכלל. היום, בציבורים מסוימים זה קצת יותר נפוץ, זה לא פשוט, וגם בציבורים האלה שנדמה לנו אולי מבחוץ שזה קורה, הרבה פעמים זה באמת לא מה שקורה. הרבה פעמים היהודי הזה עובד מהצד ומקבל ויש לו כל מיני אפשרויות, וזה לא שהוא סומך על הפרנסה של אשתו. זה מושג שמי שלא מכיר את הציבור אלא רק רואה מבחוץ, לפעמים נדמה לו שזה מה שקורה. נכון, שזה קצת יותר נפוץ בציבור הזה, ובאמת רבותינו הדריכו אותנו, אבל צבי עוד איזה צהל היה בא ואומר, בישיבת מרכז הרב אין כולל. אפילו שאין כולל, כולם רואים שיש כולל. אלא אין כולל במובן הזה שבן אדם יישב וילמד ויגיד עד 120. יש בינתיים, אחרי שבן אדם מתחתן, עד שהוא גומר את הלימודים, יכול להיות שזה 10 שנים עד שיסיים את הלימודים. אבל הוא בדרך לצאת החוצה ולעשות משהו. ללמד, להיות רב וכדומה. בינתיים, טוב, צריך לעזור לו. אבל שהוא יישב וילמד כל החיים ואנחנו נפרנס אותו, שאשתו תפרנס אותו, זה במרכז הרב לא שייך למסגרת. אז ככה הדרכה שקיבלנו, ואני לא הלך לדון עם בדיוק מול דברים אחרים, אני רק אומר שגם שם זה לא פשוט.
זה לא תפיסת העולם
שם? לא. בדרך כלל זה לא תפיסת העולם, אלא, טוב, שוב, יש מקרים מיוחדים, יש מצבים מיוחדים, לא ניכנס כאן לכל הדיון, אני כאן מעביר את הדברים כפי שהרבנים שלנו אומרים. כן. בוודאי, כל יהודי שלומד תורה זה מועיל לעם ישראל. כשאתה לומד תורה זה מועיל, כשרב גדול לומד תורה זה עוד יותר מועיל. אבל לא על זה אנחנו מדברים. שוב, אין לנו שום ספק ושום הסתייגות מהביטוי הזה שאמרנו קודם, שכל לימוד תורה מזכה את כל עם ישראל. בוודאי. אבל, אנחנו שואלים מה יהודי צריך לעשות. אם תגיד שלימוד תורה מזכה את כל עם ישראל, אז מותר ליהודי לא להניח תפילין ולומד תורה במקום? אסור לו. הוא חייב כל יום להניח תפילין. באותה מידה שהוא חייב להניח תפילין, הוא חייב לעסוק במלאכה. אם זה מלאכה מעשית, אם זה מלאכה רוחנית. חוץ ממקרים מאוד מאוד יוצאים מן הכלל, כפי שאמרתי. אבל 99% מעם ישראל צריך להיות או בעל מלאכה במובן הפשוט של עבודה מעשית, או שיהיה רב אם הוא מתאים לזה, אם הוא ראוי לזה. שיהיה מורה אם הוא מתאים והוא ראוי לזה, כפי שאמרנו שהבא לא מתאימים לזה. אחר כך נעשה חשבון מה עם שעות הלימוד, מה כמה הוא מזכה את עם ישראל בשעות הלימוד שלו. זה החשבון האמיתי. בסדר? לא, כי הסברתי לך שמלאכה זה עניין עקרוני. הביטוי הקצר של השולחן ערוך שהעוני יעבירו על דעת קונו, זה לא בא להגיד ודאי שהוא יהיה גנב או משהו כזה. אלא זה בא לומר שיש פה בעיה, אדם שלא עושה מלאכה הוא לא אדם בריא. הוא אדם שיש לו חיסרון בתוך האישיות שלו. אלא אם הוא תלמיד חכם שהמלאכה שלו היא מלאכה רוחנית. ושוב, רק בודדים מסוגלים לזה. ובתוך התלמידי חכמים הבודדים יש מקרים עוד יותר ייחודיים שזה מקרה שבאמת אדם שתפקידו לשבת וללמוד בשביל עם ישראל. אבל להפוך ציבור שלם לאנשים כאלה זה לא מוצדק. זה לא מה שמתכוון השולחן ערוך, וזה לא מה שהדריכו גדולי ישראל. בכלל, תיקח דבר פשוט. יש מצווה מדאורייתא, כותב כבר לפני דורות, החתם סופר מגדולי ישראל. יש מצווה בתורה של יישוב ארץ ישראל שפירושו לחרוש ולזרוע. אומר, לא רק לחרוש ולזרוע, צריכים גם סנדלרים בארץ ישראל. צריכים את כל התפקידים, את כל המלאכות, את כל מה שצריך כדי להחזיק בארץ ישראל לחברה מתוקנת. מי צריך לעשות את זה? כל עם ישראל חייב לעשות את זה. טוב, אם יש יהודי שהוא תמיד חכם, אז אנחנו נגיד, התפקיד שלך זה ללמד את אלה שחושים וזורים וסנדלרים וכל השאר. אי אפשר להיפטר מזה. אי אפשר לבוא ולהגיד, נייבא פועלים מתאילנד והם יעשו את זה. טוב? בסדר. כן, עוד שאלות? אני הגדלתי, אני אחזור על זה בקיצור. כל יהודי צריך מלאכה מעשית. או להיות חקלאי, או להיות סנדלר, או להיות איש מחשבים, או להיות כלכלן. זה מלאכה. יש אנשים בודדים, חזל אומרים, 1,000 נכנסים ללמוד, אחד יוצא לרבנות. מי שהוא האחד מ-1,000 שיוצא לרבנות, יש לו מלאכה. ללמד את עם ישראל, לפסוק הלכות לעם ישראל. זה מלאכה במובן הרוחני. לא לנסות להפוך את כולם לרבנים. אבל, נחזור להתחלה, כולם חייבים ללמוד לפני שהם יוצאים לחוצה. וכולם חייבים ללמוד גם אחרי שהם מתחילים לעבוד. וזה, אמרתי לכם, אני עשיתי כאן סדר קצת הפוך. קודם לימדתי אתכם סימן קופנון וב בשולחן ערוך. כתוב פה, כפי שהקראתי, אחר כך ילך לעסקיו וכל תורה שאין עם המלאכה וכל. מה זה אחר כך? אחרי מה? אחרי התפילה וסימן קופנון ה', אחר שיצא מבית הכנסת ילך לבית המדרש ויקבע את ללמוד. כל יהודי חייב ללמוד תורה כל יום. קודם דיברתי על הדוגמה של השולחן ערוך, שיעשה תורתו קבע ומלאכתו הרי. שמעתי לדוגמה, בן אדם לומד שעתיים ביום, 3 שעות ביום, ועובד 8 שעות ביום. אז רוב השעות הוא בעבודה. מיעוט השעות הוא לומד, צריך לדעת שהלימוד הוא עיקר. אבל שאדם לא ילמד כמה זמן, כזמן רציני כל יום, זה בניגוד להלכה בשולחן ערוך. כמו שיהודי קם בבוקר ומתפלל, כך יהודי צריך ללמוד. ויהודי שמתפלל והולך הביתה ואוכל והולך לעבודה וגם בערב חוזר ואפילו מתפלל והולך לאכול ולישון ולראות טלוויזיה, חלק מהיום שלו חסר. איזה חלק? העיקר. עיקר היום שלו חסר. זה נקרא לקבוע עתים לתורה, והדבר הזה נקבע בשולחן ערוך בתור הלכה פסוקה מאוד מאוד הקליטית. צריך, אומר השולחן ערוך, צריך שאותו עת יהיה קבוע, שלא יעבירנו אף אם הוא סבור להביא הרבה. באים לבן אדם, הבן אדם הזה יש לו שיעור קבוע אחרי התפילה, ופתאום ניגש אליו, הבן אדם אומר, שמה, יש פה עסק, אתה תעביר על זה מיליונים. לא, עכשיו אני לומד. אחר כך עסקים. תפסיד את הרווח. לא משנה. ככה הלכה. כל יום ויום. יש מי שלומד בבוקר, יש מי שלומד בערב, עדיף ללמוד גם בבוקר וגם בערב, לקיים והגית בו יומם ולילה. סיפרתי כמה פעמים, הכרתי יהודי צדיק פה בירושלים, היה קם כל בוקר לוותיקין, במשך שנים, היה עובד במשרד ממשלתי, היה קם כל בוקר לוותיקין. אז בחורף ותיקין הוא מאוחר, היה לו שיעור לפני ותיקין. בקיץ ותיקין מוקדם יותר, היה לו שיעור אחרי ותיקין. כל בוקר היהודי לומד. הייתה קפוצה של בעלי מלאכה, אינסטלטורים, כל מיני בעלי מלאכה כאלה, היה להם בית כנסת קבוע, ששם הם היו לומדים כל יום אחר הצהריים, משהו בסביבות שעתיים, שלוש שעות. כך צריך להיות. מה אומר פה המשנה ברורה? אומר המשנה ברורה, חייב אדם ללמוד בכל יום, תורה שבכתב שהוא תנך, הוא משנה, הוא גמרה, הוא פוסקים. ובעלי בתים שאינם לומדים, אלא רק שלוש, ארבע שעות ביום, לא ילמדו רק גמרה. אלא צריך שילמד דווקא גם ספרי פוסקים, כל אחד כפי השגתו. אומר, אם יהודי ילמד כל הזמן גמרה, ולא ילמד את ההלכות המעשיות, הוא בסוף לא ידע טוב מה לעשות. אבל שימו לב ללשון של המשנה ברורה. בעלי בתים שלומדים רק שלוש, ארבע שעות ביום. זה לא נקרא תלמיד חכם שהוא לומד שלוש, ארבע שעות ביום. זה נקרא יהודי נורמלי, שיש לו תורה, ויש לו מלאכה, אבל הוא לומד לתורה. בזמן החפץ חיים לא היה טלוויזיה, ברוך השם. עיתונים כמעט לא היו, אנשים לא בזבזו את הזמן בכל מיני דברים. ואפשר היה להתפנס, הפנסה אז לא הייתה קלה. יהודים היו עובדים עד חשיכה. היהודי בא הביתה, אוכל, יושב עם המשפחה קצת, יוצא החוצה לבית הכנסת ויושב ללמוד. ובבתי כנסת כאלה יש גם שיעורים, ולא, בן אדם לא צריך ללמוד לבד ולהירדם על הספר, כי הוא כבר עייף אחרי יום העבודה. אלא דואגים לחברותות ודואגים לשיעורים, והשיעורים שמתאימים לקבוצה. היו במקומות כמו העיר וילנה בחוץ לארץ, היה בית כנסת של הסנדלרים, היה שיעור לסנדלרים, היה בית כנסת של בעלי העגלות, הנהגים בלשון של היום, היה שיעור בשביל הנהגים. בית כנסת כזה ובית כנסת כזה, כל קבוצה, איגודים מקצועיים, כל קבוצה הייתה דואגת ללימוד. יש גם היום דברים כאלה, ברוך השם, מתחילים. כל הפרסום על הדף היומי. מתארגנים באיזה מקום עבודה, יש שיעור בדף יומי. אני זוכר, היה, יכול להיות שעדיין קיים, הייתה תקופה שבמרכז ירושלים, באזור של החנויות, היה מניין קבוע למנחה בצהריים, לא בסוף היום. אחת החנויות, כולם ידעו, מגיע שעת מנחה, כל בעלי החנויות סוגרים את החנויות או משאירים איזה, לא יודע, וכולם מתקבצים למנחה. אפשר גם לעשות שיעור במקום כזה. יש הרבה מקומות שעושים את זה. כלומר, כשאנחנו דיברנו על זה שיהודי נורמלי הוא לא יהודי שיושב ולומד ואשתו מפנסת אותו, אלא יהודי שהוא עובד והוא בא למלאכה. ושוב, לא משנה אם זה סנדלר או איש מחשבים. אבל היהודי הוא נורמלי כשהוא לא מנתק את הקשר שלו עם התורה. לא יכול להיות שיהודי למד שנה, חמש שנים, עשר שנים בישיבה, ועכשיו הוא יוצא לעבודה, והוא לא פותח ספר. אלא בשבתות אולי. אותם הדברים שאמרנו בהתחלה, שבשביל יהודי להיות בלי תורה, זה כמו דג מחוץ למים. הדברים בפרקי אבות, שהוא לא גר אלא במקום של תורה. הדברים של הרמב״ם, שאדם צריך להיות דבוק בתלמידי חכמים. שצריך כל הזמן אווירה של תורה וקשר לתורה. זה חלק מהנורמליות של החיים, לא בצורה חד פעמית, אלא יום יום. זה צורה של יהודי. יום יום לומדים. ויש על זה הלכות. זה ממש בצורה מפורטת. כתוב פה, לשולחן ערוך, הרי קראנו, שצריך שיהיה אותה עת, אותו זמן, שהוא קובע ללמוד קבוע, שלא יעבירנו אף אם הוא סבור להרוויח הרבה. Okay. אז המשנה ברורה כאן מפרט את ההלכות לגבי העניין הזה. אם הראה לו אונס, קודם כל, יכול להיות, קורה לפעמים, בן אדם חלילה חולה. או פתאום, אני יודע מה, היה פקק, לא הצליח להגיע בזמן. שלא היה יכול להשלים הקביעות שלו ביום, יהיה הלב כמו חוב ישלימנו בלילה. אז יש פה דבר שצריך לדעת, צריך לימוד קבוע. זה קבוע, זה חובה. וכתבו האחרונים שלעולם קודם שיצא מבית המדרש האחרית, אפילו אם הראה לו אונס שלא יוכל ללמוד בקביעות, ילמד על כל פנים פסוק אחד או הלכה אחת. שלא יצא לעסקים בבוקר בלי משהו של לימוד. זה קובע לו את האווירה של היום. אחר כך בלילה הוא יקדיש לזה עוד זמן וישלים את מה שהוא לא למד בבוקר. כן? עכשיו, מה אמנו? שאפילו אם הוא חושב שהוא יביא הרבה, בכל זאת אסור לו לוותר על הלימוד. אז יש מציאות שבן אדם זה יודע שקרה משהו, שזה לא עניין שהוא רווח, שהוא יוכל להביח עוד כסף. אלא שאם הוא לא רץ מהר, יכול להיות שהוא יפסיד. פתאום באים ומודיעים לו, שמה, יש, אני יודע, התפוצץ צינור בחנות שלך, וזה, המים מציפים את הסחורה. אז טוב, זה באמת מצב שזה נקרא אונס. שהאדם מותר לו במצב כזה לבטל את הלימוד באופן חד פעמי. ואז, זה כמו שהמשנה ברורה אמר, הוא יוצא, נגמר מה שקרה, והוא אומר, אוי, כבר נגמר השיעור, כבר אין זמן, אני צריך לפתוח את החנות. זאת אומרת, יש לי חוב. כמו שאם הוא ייקח בהכסף בהלוואה, יש לו חוב. כך הוא לקח זמן בהלוואה מהלימוד. צריך למצוא זמן להחזיר את זה. למצוא זמן בלילה, למצוא זמן באיזושהי אפשרות של יום אחר, שהוא יכול לאחר כמה דקות. צריך להשלים את מה שהוא לא עשה באותו יום. ממש כפי שאמרתי, יש הלכות על העניין הזה שבן אדם צריך לקבוע יום יום את הלימוד. כמובן שמבחינה מעשית יש אחד שיותר נוח לו בבוקר ויש אחד שיותר נוח לו בערב. טוב, אפשר לצאת ידי חובת והגית בו יומם ולילה עם קצת בבוקר או קצת בערב ולעשות את העיקר רק באחד הזמנים האלה. אבל באופן עקרוני מה שחשוב זה לדעת את העניין הזה שהלימוד חייב להיות עניין יומיומי, בלי דילוג, בקביעות מוחלטת. כן? עד כדי כך שהרמה פה מוסיף שגם מי שאינו יודע ללמוד ילך לבית המדרש ושכר הליכה בידו או יקבע לו מקום וילמד מעט במה שיודע ויחשוב בענייניו ויכנס בליבו יראת שמיים. זאת אומרת, אפילו יהודי מסכן, הוא לא למד אף פעם בצעירותו, הוא לא יודע, הוא לא מצליח להשלים, לא יודע. טוב, היום, ברוך השם, אנחנו במצב יותר טוב, יש כל כך הרבה ספרים בשפה פשוטה שאפשר לקרוא אותם, לראות אותם, אבל אז הרי גם היה מדובר בחוץ לארץ, יהודי יכול להיות שהוא לא ידע אפילו עברית. אז הוא לא יודע. שישב בבית המדרש ויספוג את האווירה של בית המדרש. שיעשה חשבון נפש ויכנס בליבו יראת שמיים. זה דבר מאוד חשוב. עצם הדבר הזה, אומר המשנה ברורה, מה יעשה חשבון נפש? יבדוק אם בעסקים שלו אולי יש דבר שהוא לא מספיק קשה, הוא לא מספיק מוסרי. יבדוק איפה הוא עומד בחיים. אבל הוא מדבר יום יום. מציאות שיהודי תמיד קשור לתורה. אפילו מי שלא יודע ללמוד. היום, ברוך השם, זה דבר מאוד נדיר, שיודע ביהודי בכלל לא יודע ללמוד. כולם יודעים ללמוד משהו, זה ילמד ספר פשוט, זה ילמד ספר יותר מסובך, זה ילמד דף יומי עם שטיינזלץ, וזה ילמד עם תוספות וראשונים וכל מיני דברים אחרים. כל יהודי כמעט מסוגל ללמוד משהו. צריך שהקביעות תהיה רצינית. תהיה רצינית במצד ה... החלטיות שבה, ומצד הכמות שבה, שהוא לא יגיד, טוב, למדתי 5 דקות, שמעתי שיעור. זה בדיעבד, זה מה שקורה כשהוא אנוס. לכתחילה, זה צריך להיות סיפור של כמה שעות, ובאמת יהודים, ברוך השם, שעושים כך הם מעריכים. פעם הייתי עושה ביחידת המילואים שלי, היה איתי יהודי שידעתי שהוא אינסטלטור. טוב, ברוך השם. נחמד, יהודי מאוד נחמד, מאוד נעים. במשך השנים שעשינו מילואים ביחד, שמתי לב שהיהודי הזה מלא דברי תורה. למה? הוא לא הפגין, אבל כל פעם הוא היה מצטט משהו, תוך כדי שיחה, הוא היה מביא הוכחה מהתורה פה ומשם. שמעתי, היהודי הזה יודע המון. אז שאלתי אותו יום אחד, אתה אינסטלטור, איפה כל דברי התורה? הוא אומר, תראה, אני ברוך השם עובד הרבה שנים. אני כבר אינסטלטור לא של תיקונים קטנים. אני עושה עבודות בנייה ברמה של בניינים חדשים. אני עובד כל יום עד שתיים. מסיים את העבודה, בא הביתה, תורה משהו, הולך לנוח, ובערך בארבע אני עובד לבית הכנסת. הוא יושב לו כמה שעות טובות בבית הכנסת, שומע שיעורים, מתפלל כמובן מנחה וערבית. אחרי הערבית הוא חוזר הביתה לאכול ארוחת ערב ולהיות עם המשפחה. יהודי מלא וקדוש, דברי תורה, כך זו צורה של יהודי. לא כל אחד יכול לעבוד רק עד שתיים. אבל כל אחד, זה שייך למה שאמרת בהתחלה, איפה יהיה זמן, כל אחד צריך לדעת שזה מרכז החיים שלו. זמן הלימוד שלו. נכון? יש תקופות שבן אדם לחוץ יותר. צריך להוריד את הלימוד רק לשעה ביום. אין ברירה. מנסים. אני זוכר, הייתה תקופה שהזמינו אותי לתת שיעורים ליהודים ביישוב. שהיו עובדים קשה, הם היו באים לשיעור, נרדמים לי לפני העיניים, לא כעסתי עליהם. הם כל כך רצו ללמוד, שאפילו שהם היו עייפים אחרי יום עבודה, עבודה פיזית הרבה פעמים, קשה, אבל הם היו באים לשיעור. לא, זה יהודי מתאמץ, פעם הוא נרדם, פעם אחרת הוא מתעורר ושומע את השיעור. פעם הוא אומר, השיעור זה לא טוב, אני לא מצליח להקשיב, אני יושב ולמד לבד, מצוין, יושב ולמד לבד. העיקר שתלמד, העיקר שתהיה קשור לדברי תורה כל החיים. זה והגית היום בו יומם ולילה, כי הם חיינו ואורך ימינו, בעזרת השם.